שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף קוף קף במסכת חולין. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, נסיים בשורה הראשונה של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של טומאה וטהרה, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי שערה. האם שערה נחשבת יד והאם היא נחשבת שומר? כלומר, יש לי כאן חתיכת בשר, על הבשר יש אור, ומהצד השני של האור יש שערה או שערות. אני יכול לומר שהשערה נחשבת יד, כי אפשר להרים את השערה וזה ירים את הבשר, ואני יכול גם לומר שהיא נחשבת שומר, כי בעצם חלק מהאור, והאור ודאי נחשב שומר. עכשיו, הגמרא מדגישה שזה דווקא אם השערה מחלחלת פנימה לתוך האור, כך שמגיעה עד הבשר עצמו, אחרת זה שומר על גב שומר, וזו השאלה שלנו. האם באמת השערה נחשבת יד, האם היא נחשבת שומר? ולגבי זה, הגמרא מביאה מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, ומביאה שלוש גרסאות במה בדיוק הם נחלקו. לפי שתי הגרסאות הראשונות, הם לא נחלקו לגבי שומר, אלא לגבי יד. לריש לקיש זה לא נחשב יד, לרבי יוחנן כן, אבל יש הבדל בין הגרסאות באיזה מקרה הם נחלקו. לגרסה הראשונה, אם מדובר בקבוצה של שערות, כולם מודים שזה נחשב יד, כי ברור שאני יכול להחזיק את כל השערות ביחד ולהרים את הבשר, לכן גם כל שערה בודדת נחשבת יד, בזה הם מסכימים. במה הם נחלקו? בשערה שעומדת לגמרי בפני עצמה. במקרה כזה, ריש לקיש אומר שזה לא נחשב, כי מן הסתם מתרים אותה היא תיקרה, רבי יוחנן אומר שזה נחשב. זה לפי הגרסה הראשונה, עוד פעם, בנימה בין הנימין, כלומר שערה בתוך קבוצה של שערות, ודאי נחשב יד, בנימה בודדת, לריש לקיש לא, לרבי יוחנן כן. הגרסה השנייה מצומצמת יותר את הטומאה, והיא אומרת בדיוק להפך, כלומר בנימה בודדת כולם מודים שהנימה לא נחשבת יד, המחלוקת היא בנימה בין הנימין, ששם ריש לקיש אומר עדיין שזה לא נחשב יד, רבי יוחנן אומר שכן. אלה שתי הגרסאות הראשונות, עוד פעם, לגרסה הראשונה המחלוקת היא בנימה בודדת, לריש לקיש לא, לרבי יוחנן כן, אבל בנימה בין הנימין לפי כולם כן, לגרסה השנייה להפך, בנימה בודדת לפי כולם לא, המחלוקת בנימה בין הנימין שלריש לקיש לא, לרבי יוחנן כן. אלה שתי הגרסאות הראשונות. לגרסה השלישית, המחלוקת לא לגבי יד, בזה כולם מודים שאם זה נימה בודדת זה לא נחשב יד, אם זה נימה בין הנימין כנראה שלכולם זה כן נחשב יד, אלא המחלוקת היא לגבי שומר, האם כשהנימה מחלחלת עד הבשר, לא משנה אם זה כמה שערות או שערה אחת, האם היא נחשבת שומר? ריש לקיש אומר שלא, רבי יוחנן אומר שכן. זו הגרסה השלישית, שוב, המחלוקת היא לגבי שומר. אלה שלוש הגרסאות, ובכל אחת מהגרסאות, רבי יוחנן מקשה על ריש לקיש בדיוק את אותה קושייה. קושייה היא ממשנה בקוף כף דלת, ששם מפורש שמי שנוגע בשערה שמחוברת לאור עם בשר נבלה, הוא תמה, כלומר, השערה נחשבת. נחשבת למה? זה כמובן תלוי באיזה גרסה מדובר. כלומר, בכל אחת מהגרסאות, רבי יוחנן מניח שאותה משנה מדברת על הדבר שעליו הם נחלקו, ואנחנו רואים שהיא נחשבת, ולכן הוא מקשה על ריש לקיש שאמר שהוא לא. ומה ריש לקיש יענה? הוא יענה, לא נכון. המשנה לא מדברת על הדבר שעליו נחלקנו. אלא לדבר שבו אני מסכים לך שהשערה נחשבת. כלומר, לגרסה הראשונה שהם נחלקו בנימה בודדת, האם היא נחשבת יד? אז רבי יוחנן מניח שמדובר בנימה בודדת, וממילא הוא מקשה על ריש לקיש, הנה אתה רואה שהיא נחשבת, ועונה לו ריש לקיש, לא נכון, לא מדובר שם בנימה בודדת, שעל זה נחלקנו, אלא או בשומר או בנימה בין הנימין, שבזה אני מודה לך שזה נחשב. זה לגרסה הראשונה. לגרסה השנייה שהם נחלקו בנימה בין הנימין, אז רבי יוחנן מניח שבזה מדובר, ולכן הוא מקשה, הנה אתה רואה שזה נחשב, וריש לקיש אומר לא, מדובר שם בשומר, גרסה השלישית שהם נחלקו בשומר, אז שוב רבי יוחנן מניח שמדובר כאן בשומר, ולכן הוא מקשה, הנה אתה רואה שזה נחשב, וריש לקיש שוב עונה לו, לא, לא מדובר שם בשומר, אלא ביד, וזה נימה בין הנימין, ובזה כאמור אני מודה. עד כאן שלוש הגרסאות, ועד כאן הקושייה והתירוץ לשלוש הגרסאות, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו לשליש העליון של עמוד א'. החלק השני מחזיר אותנו למשנה. נזכיר שבמשנה למדנו שהשיעור של טומאת אוכלין זה כביצה, ולא רק האוכל ממש מצטרף לשיעור, אלא יש עוד שני סוגים של דברים שלמרות שהם לא ממש אוכל, הם בכל זאת מצטרפים לשיעור. סוג אחד זה שומרים, שזה דיברנו עד עכשיו. סוג שני זה דברים שכשהם בפני עצמם אף אחד לא אוכל אותם, אבל כשהם ביחד עם כל הצ'ונט אז כן אוכלים, ולכן כשהם ביחד עם הבשר הם כן מצטרפים לכביצה. איזה דברים זה? נעסוק כרגע בשניים מהם, וזה הרוטב והכיפה. ונפרש מה זה והכיפה. הגמרא מפרשת ומביאה מחלוקת דומה לגבי כל אחד מהם. נתחיל דווקא בשני, הכיפה. מה זה כיפה? רבו אומר שזה פירמה, שזה חתיכות בשר קטנות ששוקות למטה, אבל הבית דוחה אותו. מה פתאום? פירמה זה אוכל ממש, אוכלים אותו גם מפני עצמו. לכן הגמרא מביאה פירוש שני, אומר רב פאפה שזה תבלין שהוא מתבשל עם הבשר, ותוך כדי הבישול הוא נקפה, כלומר מתקשה בשולי הקדרה, אף אחד לא אוכל את זה בפני עצמו, אבל עם הבשר כן אוכלים. זה לגבי כיפה. עכשיו לגבי הרוטב, אז שוב יש מחלוקת דומה. רבו אומר שזה השומן שצף על המטה, המרק, אבל שוב דוחה הבעיה, מה פתאום? שומן שצף על המרק, זה ממש אוכל בפני עצמו. אלא מפרש הבעיה, הסבר שני, זה חלב דקריש. מה זה חלב דקריש? זה לא ממש חלב, חלב כמובן הוא אסור באכילה, אלא איזושהי לחה שיוצאת מהבשר, והיא מקרישה, ואוכלים אותה ביחד עם הבשר, ולכן היא מצטרפת לשיעור ביצה. זה הפירוש של הבעיה, ועכשיו בסוגריים, בוא נתעכב על זה לרגע, למה כשהבעיה אמר את זה, הוא אמר חלב דקריש, כלומר שהקריש, התקשה. למה לא חלב שנשאר נוזלי? אלא מסבירה הגמרא, אם הוא נשאר נוזלי, הוא לא נחשב מאכל, הוא נחשב משקה, ומשקה לא מצטרף לקביצה של מאכל. עכשיו על זה שואלת הגמרא, אז למה ביום כיפור הציר שיוצא מהירק כן מצטרף לירק להשלים את השיעור האכילה האסורה של יום כיפור? עונה הגמרא, ביום כיפור המהות של האיסור זה יתוב ודאיתה, כלומר שהוא מיישב את דעתו מהצום על ידי זה שהוא אוכל או שותה. לכן זה לא משנה לי אם זה מוצק או נוזלי, זה מצטרף. בתומת אוכלי נעומת זאת, זה דין באוכל, ואוכל לגבי תומה זה דווקא מוצק, ומשקה לא מצטרף לקביצה של אוכל. זה מה שאומרת הגמרא כאן, וקצת מתחת לאמצע עמוד א', זה מוביל אותנו לחלק השלישי והאחרון של השיעור, ששם דווקא נראה כמה וכמה תחומים שבהם אם יש אוכל שהפך למשקה או שהוציא מתוכו משקה, אם מישהו שותה את זה, גם זה נחשב אכילה. עכשיו זה לא בהכרח סותר את מה שהרגע אמרנו, כי מה שהרגע אמרנו זה רק שזה לא מצטרף לשיעור של אוכל מוצק, אבל עדיין יכול להיות שמי ששותה אוכל את זה, זה נחשב אכילה, ולגבי זה נחלק את הדיון בגמרא לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שלושה תחומים ראשונים, וזה אכילת חלב, אכילת חמץ ואכילת נבלת עוף טהור. בכולם אומרת הגמרא, גם אם הוא המחה אותם, כלומר על ידי החום הפך אותם לנוזל ואז שתה, אז אפילו שבתורה האיסור מוגדר כאכילה, בכל זאת זה נחשב אכילה, והוא עובר על האיסור, ומנבלת עוף טהור הוא גם נטמע. מה המקור? הרי התורה אומרת אכילה, אומר יש לקיש, בשלושת התחומים האלו כתוב את המילה נפש, בחלב וחמץ כתוב ונחתה הנפש, בנבלת עוף טהור כתוב וכל נפש אשר תאכל נבלה. המילה נפש זה גם מלשון רצון. כמו שאברהם אומר לבני חטא, אם יש את נפשכם, כלומר אם אתם רוצים, אז מכאן לומדים שאכילה זה לאו דווקא בצורה הרגילה של אכילה, אלא איך שאדם רוצה, גם אם הוא שותה את זה. אז זה המקור לחלב, חמץ ונבלת עוף טהור. עכשיו שואלת הגמרא כהרגלה, למה צריך לומר זה בשלושת התחומים? מה אפשר לכתוב את זה בתחום אחד או בשני תחומים וללמוד את השאר משם? עונה הגמרא, אי אפשר, כי בכל תחום או אפילו בכל שני תחומים יש חומרה שאין באחרים, ולכן אי אפשר ללמוד מהם לשאר, כי אולי דווקא שם התורה החמירה שנוזל נחשב, ולא בדברים אחרים ששם אין את החומרה. מה החומרות? אני מקווץ כאן ביחד את כל החומרות, למרות שבגמרא זה מתואר בשני שלבים. החומרה של חלב וחמץ זה שבשניהם יש קרת, בניגוד לנבלה. החומרה של חלב ונבלה זה שבשניהם לא הייתה שעת הכושר, כלומר חלב אסור תמיד, הנבלה אסורה תמיד מהרגע שהיא מתה. חמץ לעומת זאת בכל השנה הוא מותר, ובחמץ ונבלה יש חומרה שכשהם אסורים אז הם אסורים לגמרי, כלומר כל החמץ וכל הנבלה אסורים, בניגוד לחלב שהוא מותר בחיה, וחומרה נוספת בנבלת עוף שלא רק שהיא אסורה באכילה, היא גם מתמת, בניגוד לחלב חמץ. עכשיו בסוגריים, עוד הערה לגבי נבלת עוף, אמרנו שהיא לא הותרה מכללה, כלומר אין נבלה שהיא מותרת, על זה שואלת הגמרא, הרי במקדש לא היו שוחטים, אלא מולקים, והרי מחוץ למקדש מליקה זה מנבלת עוף. והנה אתה רואה שבכל זאת במקדש כן עושים את זה, ואם זה חטאת הכהנים גם אוכלים את זה, אז הנה אתה רואה שלכאורה גם נבלת עוף טהור כן הותרה מכללה, כלומר יש מצבים שבהם היא מותרת. עונה הגמרא, זה לא נחשב, אנחנו מדברים על אכילה של בני אדם, לא על אכילת מזבח, וזה שהכהנים אוכלים, הם משולחן גבוה כזה, כלומר כביכול הם מקבלים את זה מהמזבח, וזה לא עכשיו שזה הותר מכללו, כי חוץ מלאכילת מזבח זה לא מותר אף פעם. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, ראינו בינתיים שלושה איסורים שבהם גם אם הוא הפך את זה למשקה, זה עדיין אסור. חלב, חמץ ונבלת עוף טהור, ששם זה גם נחשב אכילה לגבי זה שהוא נטמע. הסעיף השני זה לגבי שמונה שרצים. אם הוא הפך את הבשר של אחד משמונת השרצים למשקה, אומרת הגמרא, זה עדיין נחשב אוכל, גם לגבי זה שזה מטמא, וגם לגבי איסור האכילה. מה המקור? האות ה. כתוב, אלה הטמאים לכם, ה מיותרת, וזה בא לרבות אם הוא הפך את זה למשקה. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך מקור גם כאן וגם בשלושת התחומים שהזכרנו מקודם? למה אפשר ללמוד מאחד לשני? עונה הגמרא, ללמוד משמונה שרצים לשלושת התחומים אי אפשר, כי בשמונה שרצים יש חומר שאין שם, וזה שזה לא רק מטמא, אלא זה מטמא בכעד השעה, כלומר שיעור מאוד קטן, לעומת זאת חלב וחמץ לא מתאמים בכלל, ונבלת עוף טהור מתאמת בכזית. ומצד שני, אז למה לא לומדים משלושת התחומים לשמונה שרצים? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת עקרונית אפשר ללמוד, אין לי פירח על הלימוד הזה, אבל אם היינו לומדים כך, היינו בבעיה. למה? כי כמו שהרגע אמרנו, בנבלת עוף טהור וגם מחמץ וחלב, השיעור הוא כזית. אז אם היינו לומדים משם לשרצים שגם השכן עכשיו, היינו יכולים ללמוד, אבל רק אם יש כזית, כי הרי דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. לכן צריך מקור עצמאי בשרצים, לומר אמר לנו שגם משרצים משכן עכשיו לאוכל, לא רק אם יש כזית, אלא גם אם יש רק כעדשה. עד כאן הסעיף השני לגבי שרצים. הסעיף השלישי זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה ברייטה שמביאה עוד חמישה איסורי אכילה שונים, שגם אצלם המשקים שיוצאים מהם וגם אם הוא הפך אותם למשקים, נחשבים כאוכל, ומישהו ישתה את זה, הוא יעבור על האיסור. מה האיסורים? תבל, חדש, הקדש, שביעית וכיליים. אלה איסורים, עכשיו מה המקור? אז לגבי תבל חדש, שביעית וכיליים, באמת אפשר ללמוד את זה מהשלישייה הראשונה שראינו, מחמץ, חלב ונבלע טוב טהור, אבל לגבי הקדש, את זה אי אפשר ללמוד משם. למה? כי בשלושת האיסורים מדובר באיסורים שבאים מעליהם. זה לא שהאדם עשה משהו בשביל שזה יהיה אסור, זה פשוט אסור. זה נכון לגבי חלב, חמץ ונבלה, וזה נכון גם לגבי תבל חדש, שביעית וכיליים, אבל בהקדש לעומת זאת מדובר באיסור שהאדם יוצר, עד שהוא לא מקדיש. זה לא אסור, לכן אולי שם האיסור פחות חמור, ואולי אי אפשר ללמוד משם שגם משקה נחשב כאכילה. אז מה המקור שגם בהקדש המשקה אסור באכילה? עונה הגמרא, לומדים את זה מתחום אחר. מאיזה תחום? אומרת הגמרא שיש עוד שני איסורים שגם בהם יש מקור שהמשקה נחשב אכילה, וזה ביקורים ותרומה, כלומר אם הפכו את הביקורים והתרומה למשקה ובא זר ואכל, אז הוא עבר על האיסור והוא יהיה חייב, עוד מעט נראה את המקור, ואת ההקדש לומדים משם. איך לומדים? אז הגמרא מביאה את זה בארבעה שלבים. בשלב הראשון אומרת הגמרא נלמד את זה מביקורים, אבל את הלימוד הזה היא פורכת, כי אומרת שבביקורים יש חומרות שאין בהקדש, וזה שביקורים צריכים גם מקרא ביקורים, וממשך הגמרא עולה שגם בביקורים יש מיטה לזר שאוכל במזיד וחומש אם הוא אוכל את זה בשוגג, לכן שלב שני בסדר, אז בוא נלמד מתרומה, אבל גם את זה פורכת הגמרא, כי כמו בביקורים גם כאן יש מיטה וחומש, אז שלב שלישי אומרת הגמרא, אוקיי, אז בוא נלמד מתרומה וביקורים ביחד, אבל כמובן שגם את זה היא פורכת, כי כאמור בשניהם יש מיטה וחומש, מה שאין כן בהקדש, לכן שלב רביעי אומרת הגמרא, נשלב בין שני מקורות, מקור אחד יהיה או ביקורים או תרומה, זה לא משנה, ואת זה נשלב עם מקור נוסף, וזה נבלת אוף, ואז כל אחד מחפה על חומש של השני. כלומר, בתחומה וביקורים יש מקרא ומיטה וחומש, מה שאין כן בתחומה וביקורים, וכך בצד השווה שבהם נוכל ללמוד גם להקדש, שגם בהקדש, אם הפכו אותו למשקה, זה עדיין נחשב אכילה. עד כאן הסעיף השלישי, למדנו לגבי תבל חדש ועית כליים, ובסוף גם להקדש. הסעיף הרביעי זה בעצם השלמה לסעיף הקודם. אמרנו בסעיף הקודם שגם בביקורים ותרומה המשקה נחשב אוכל, ואם זר ישתה או יאכל את המשקה הזה, הוא יהיה חייב. עכשיו הגיע הזמן לראות מה המקור לזה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה המקור הבסיסי, כשנשים לב שבניגוד לכל התחומים שראינו עד עכשיו, גם בתחומה וגם בביקורים, אנחנו נראה על הדין הזה כמה מגבלות. כלומר, זה לא שכל המשקים בכל הפירות ובכל המצבים נחשבים אוכל, אלא זה קצת יותר מוגבל. בואו נתחיל. אז לגבי ביקורים, כתוב בדברים כבב, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ודורש רבי יוסי מצד אחד מזה שכתוב פרי, אנחנו לומדים שלעזרה צריך להביא פרי ממש, לא משקה. לכן אם הוא שחט את זה בבית והביא כוס מיץ ענבים למקדש, זה לא נחשב ביקורים, ואם זר ישתה, הוא לא יהיה חייב, וזה מצד אחד. אבל מצד שני, מהמילה תביא אנחנו לומדים שאחרי שהוא כבר הביא את הפירות לעזרה של המקדש, אז אם הוא שחט אותם, זה עדיין בסדר, הוא יכול לשים את הכוס הזה בצד המזבח כמו שצריך ולצאת ידי חובת ביקורים, וגם אם זר יבוא וישתה את הביקורים, הוא יעבור על האיסור. זה המקור לגבי ביקורים. לגבי תרומה, גם כאן אנחנו צריכים להבדיל בין אותם שני מצבים. אם הוא קודם שחט ואז הפריש תרומה, אז בכל הפירות זה לא נחשב, חוץ מבענבים וזיתים, כלומר יין ושמן, כי הם מיועדים לזה, ולזה אנחנו לא מדברים, הם לא צריכים מקור. מה כן צריך מקור? המצב ההפוך. כלומר, הוא קודם הפריש, ואז שחט, ואז זר שתה מאמיץ, מה המקור שזה נחשב אכילה ועובר על האיסור? אומרת הגמרא, המקור זה קש לביקורים. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני נדבר על עוד מגבלה לדין הזה בביקורים ותרומה, וזה באיזה פירות מדובר כאן. ולגבי זה נדבר קודם על ביקורים, אחרי זה על תרומה, ואחרי זה נחזור לביקורים. אז לגבי ביקורים, הנחת היסוד שלנו בהתחלה, זה שהדין שאמרנו שהמשקה נחשב אוכל, הוא נכון בכל הפירות. כלומר, בכל הפירות שמביא מהם ביקורים. זה לגבי ביקורים, לפחות בשלב הזה. עכשיו בואו נעבור לתרומה. בתרומה נזכיר שגם כאן יש לנו שני דינים. דין אחד, אם הוא קודם שחט ואז הפריש. דין שני, אם הוא קודם הפריש ואז שחט. אם הוא קודם שחט ואז הפריש, את זה לא למדנו מביקורים, אלא זה נתון שזה נחשב, אבל רק בזיתים וענבים ולא בשאר הפירות. אם להפך, הוא קודם הפריש ואז שחט, זה מה שלמדנו מביקורים שגם זה נחשב אכילה, ואם זר ישתה את זה, זה נחשב שהוא אכל את זה והוא יהיה חייב. ועכשיו השאלה היא, באיזה פירות מדובר? אז בזיתים וענבים ודאי, אבל מה לגבי שאר פירות? בזה יש מחלוקת במשנה בתרומות. רבי אליעזר אומר שזה כולל גם את שאר הפירות, רבי יהושע אומר שלא. שוב, רבי אליעזר אומר שזה כולל. שוב, רבי אליעזר אומר, זה כולל, רבי יהושע אומר שלא. מה עומד מאחורי המחלוקת? זה מחלוקת, האם ללמוד את שאר הפירות מביקורים או מתרומה. כלומר, אומר רבי אליעזר, הרי מאיפה למדנו את המצב השני הזה בתרומה? כלומר, שהוא קודם הפריש ואז אחת שזה נחשב, מביקורים. והרי בביקורים, הנחת היסוד שלנו זה שזה כולל גם את שאר הפירות. ממילא, תלמד משם גם לתרומה שזה כולל את שאר הפירות. זה רבי אליעזר. רבי יהושע לעומת זאת אומר, נכון, את עצם הדין שאם הוא קודם הפריש ואז אחת שזה נחשב, למדנו מביקורים, אבל את הפרטים לגבי איזה פירות זה כולל, את זה לא נלמד מביקורים, אלא מהתחום שלנו. כלומר מתרומה במצב הראשון. הרי בתרומה במצב הראשון, כלומר שהוא קודם שחט ואז הפריש, אמרנו שלפי כולם זה עובד רק בזיתים וענבים, ממילא אומר רבי יהושע, משם נלמד גם למצב השני, שהוא קודם הפריש ואז שחט, שגם זה רק בזיתים וענבים. כלומר שוב, את עצם הדין שאם הוא קודם הפריש ואז שחט, גם הוא מודה שלומדים מביקורים, אבל איזה פירות זה כולל, את זה אני כבר לומד מהתחום המקומי, כלומר מתרומה. זאת המחלוקת. בגמרא זה נקרא שלפי רבי אליעזר אומרים דון מינה ומינה, כלומר תלמד מביקורים עד הסוף, גם את עצם הדין וגם את הפרטים, איזה פירות זה כולל. לעומת זאת רבי יהושע אומר, דון מינה, את עצם הדין תלמד לביקורים, אבל אוקי באטרי, את הפרטים תלמד מהדין המקומי, מתרומה, ולכן זה לא כולל את שאר הפירות. עד כאן לגבי תרומה. עכשיו, כמו שהבטחנו, נחזור שוב לביקורים. אמרנו שבביקורים, הנחת היסוד שלנו זה שזה כולל גם את שאר הפירות, אבל האמת היא שאין איזה מקור, זה רק הנחת היסוד. אז לפי רבי אליעזר, הנחת היסוד הזאת באמת נשארת, אבל לפי רבי יהושע, שבתרומה כבר יש לי מקור שזה דווקא בזיתים וענבים, אז עכשיו, כיוון שיש היקש בין תרומה לביקורים, אומר רבי יהושע, עכשיו נלמד גם לכיוון ההפוך. כלומר, כמו שבתרומה זה רק זיתים וענבים, עכשיו גם בביקורים זה רק זיתים וענבים. כלומר, הדין שאמרנו בביקורים, שהוא מקודם מביא ואז שחט, שזה בסדר, זה נכון רק לזיתים וענבים לפי רבי יהושע. עד כאן לגבי ביקורים ותרומה, מה המקור ומה זה כולל. ועכשיו לקינוח, הגמרא מביאה עוד חלק מהמשנה שם בתרומות, וזה שגם באורלה יש את הדין הזה, שאם מישהו אוכל את המשקה של אורלה הוא לוקה, וגם שם זה רק בזיתים וענבים. אומרת הגמרא, גם זה לפי רבי יהושע, כי מתרומה הוא למד מביקורים, ומביקורים הוא לומד לאורלה על ידי גזרה שווה של פרי פרי, שכמו ששם זה רק בזיתים וענבים, גם באורלה זה רק בזיתים וענבים. עד כאן הסעיף הרביעי של החלק השלישי של השיעור, דיברנו על ביקורים תרומה ובסוף גם על אורלה, שגם המשקה נחשב אוכל, בזה הגענו לשורה הראשונה בקוף א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון עסקנו בסערה, ראינו שלוש גרסאות למחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. לשתי הגרסאות הראשונות המחלוקת היא האם סערה נחשבת יד או לא. לגרסה הראשונה המחלוקת בסערה בודדת, אבל בנימה בין הנימים כולם עודים שכן. לגרסה השנייה להפך, נימה בודדת לא, והמחלוקת בנימה בין הנימין. ולפי הגרסה השלישית, בנימה אחת ברור שלא, בנימה בין הנימים ברור שכן, והמחלוקת היא האם סערה נחשבת שומר, לריש לקיש לא, לרבי יוחנן כן. רבי יוחנן הקשה על ריש לקיש ממשנה בקוף כפדד, לפי כל גרסה קושיה טיפה שונה וריש לקיש שונה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה וראינו מה זה רוטב וכיפה שלא אוכלים אותם בפני עצמם, אבל אם הבשר כן אוכלים ואז הם מצטרפים לשיעור כביצה של תומת אוכלים. לגבי הרוטב אמרנו שזה חלב דקריש, כלומר קריש, כי אם הוא עדיין נוזלי הוא לא מצטרף, וזה הוביל אותנו לחלק השלישי, שם ראינו תחומים שבהם דווקא אוכל שהפך למשקה כן נחשב אוכל, וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שזה נכון באיסור חלב חמץ ונבלת עוף טהור, וראינו את המקור לזה מהמילה נפש, וראינו מה הצריכות לומר את זה בכל אחד מהאיסורים. בסעיף השני אמרנו את זה גם לגבי איסור אכילת וטומאת שמונה שרצים, זה מההי המיותרת, וראינו למה אי אפשר ללמוד את זה משלושת התחומים, כי אז נאמר רק לגבי כזית ולא לגבי כעדשה, וגם אמרנו למה אי אפשר להפך לומר כאן ולא שם. בסעיף השלישי דיברנו על איסורי טבל חדש, הקטשבית וכלאיים, אז לגבי טבל חדש וכלאיים לומדים את זה מחמץ חלב ונבלת עוף, אבל לגבי הקטש אי אפשר ללמוד, כי זה איסור שלא בא מאליו, אלא בן אדם יצר אותו, לכן למסקנה לומדים את זה מנבלת עוף, ביחד עם תרומה או ביקורים, מהצד השווה שביניהם. ובסעיף הרביעי ראינו את המקור בביקורים, ומשם לומדים גם את תרומה, וראינו מחלוקת האם הדין בתרומה וממילא גם בביקורים הוא רק בזיתים וענבים או בכל הפירות. כל טוב.